לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי ו' בתמוז תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. איתנו כאן מיד חבר הכנסת לשעבר משה פלד, מי שהיה חברו למפלגת צומת של גונן סגב. הוא התייחס כאן לפרשה שלא הפתיע אותו, לטעמו הבגידה החמורה ביותר של סגב הייתה הבגידה במחנה הלאומי, כאשר העניק את הרוב לאוסלו. הוא גם מספר לנו על ויכוח בטונים גבוהים וצעקות שהתקיים בשעתו בוועדת החוץ והביטחון בימי עריקת סגב לשורות השמאל, כאשר אחד מבחירי מפלגת העבודה הגדיר את האיש כמושיעם של ישראל, לא פחות. איתנו גם השר זאב אלקין שהתבקש להבהיר את דבריו כפי שצוטטו בהארץ, לפיהם לטעמו סגן ראש עיר ערבי לירושלים יעשה טוב לערבי העיר ולעיר בכלל. אנחנו נבקש מהשר להגנת הסביבה גם התייחסות למאבק הציבורי המתמשך להרחקת אסדת הגז שלטענת המוחים והמפגינים מסכנת את בריאות דור העתיד של ישראל באופן דרמטי וקריטי. נשוחח גם עם האלוף במיל אייל בן ראובן, חבר הכנסת איש המחנה הציוני, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. נבקש ממנו התייחסות גם לפרשת גונן סגב וגם להתמודדות הנדרשת מול טרור העפיפונים. בין השאר נבקש את התייחסותו של בן ראובן לאמירות שלו עצמו, לפיהן העומדת בראש מפלגתו, התנועה, חברת הכנסת והשרה לשעבר ציפי לבני, היא הראויה ביותר להנהגת המדינה. את הדברים הללו אמר בן ראובן לנוכח הסערה וההתגוששות בצמרת המחנה הציוני והקולות שמדברים על בני גנץ כראוי להנהגת המפלגה. הוא יסביר כאן את עמדתו בהרחבה. ובעקבות הגעתה המתקרבת של חתנו של הנשיא האמריקאי ושליחו של טראמפ למזרח התיכון, החליט ראש הממשלה להקפיא את הרס בתי הכפר הבלתי חוקי שהוקם באדמות סוסיה. עורך הדין בועז ארזי, אשר יועץ המשפטי של תנועת רגבים, התנועה שנאבקת מזה שנים לא מעטות להריסתו של הכפר הבלתי חוקי, יהיה כאן כדי לספר על המאבק המתמשך שאולי נבלם כעת בהוראת נתניהו. וביום שישי יצוין מלאות 70 שנה להטבעתה של ספינת הנשק אלטלנה בידי כוחות צהל. על הפרשה הטרגית הזו נשוחח עם הפרופסור אודי מנור, מומחה לציונות והיסטוריה עברית, איש אוניברסיטת אריאל. נשמע מפיו גם על נקודת המבט של מפאי באירוע ההוא. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לאלוף משנה במיל משה פלד, שלום לך.
שלום שלום, שלום לכולם.
חבר הכנסת לשעבר בסיעת צומת, הסיעה שפתאום ככה ביממה האחרונה יש לה איזושהי עדנה תקשורתית לא נעימה עם פרשת גונן סגב, ואנחנו רוצים לשמוע ממך עד כמה העניין הזה הפתיע אותך.
מה אומר ומה אגידה? העניין לא הפתיע אותי. פשוט לא הפתיע אותי. אני חושב שאחרי הבגידות של גונן, הבגידות הקודמות של גונן, בעניין הזה שום דבר כבר לא יכול להפתיע. תראה, הוא בגד בילדיו החולים, הוא היה דוקטור לילדים. הוא הביא להם סוכריות M&M מחוץ לארץ. זאת בגידה לא פחותה מהבגידה הזאת עם איראן. אבל הבגידה הגדולה שלו הראשונה הייתה בגידה בבוחריו, במחנה הלאומי בכלל ובבוחרי צומת בפרט. ברגע שהוא עזב את צומת והלך, קיבל משרת שר בממשלת רבין, והוא זה שנתן לרבין את הרוב בהסכם, להסכם אוסלו, זאת הייתה בגידה קשה בחייו לדעתי.
והדבר הזה, אני באמת, כמי שהיה שם בישיבות של, של הקמת צומת, של, של ההתנהלות של צומת, גם כחברי כנסת, אתה מצליח להבין איך אדם כמו רפול, שהוא זה, רמטכ"ל, אדם בעל ניסיון, שר, אדם ש, 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 שקירה בני אדם, יודע להסתכל בעיניים של בן אדם ולראות לכאורה מה, מה בנפשו, לא מזהה את הדברים האלה?
תראה, אני לא יכול להגיד לך, אני הכרתי את גונן סגב רק במערכת הבחירות ב-92, לפני זה לא ידעתי מי, הוא לא הכרתי אותו בכלל, רפו לי קירו אותו מהמושב, ובא למערכת הבחירות והמליץ על גונן סגב, וקיבלנו ובחרו בו, אנשים רבים בחרו בו, אני... מיד הבחנתי במה שהוא לא קשיר באישיותו, כאשר הוא בעצם הדיח את צ'אטו מהמקום השני בצומת, ואני מיד אחרי ההצבעה, כן, יואש צידון, שהיה כבר חבר כנסת קדנציה אחת, ובעצם יואש החליט לעזוב את הכל וללכת הביתה, ואני עוד באותו רגע רצתי אחריו, נכנסתי לאוטו ורצתי אחריו הביתה, ואמרתי לו, יואש, אתה איתנו, מקומך איתנו, בוא איתנו, אז תהיה במקום השלישי, אל תרים ידיים, אל תלך, אתה נחוץ לנו, אתה חשוב לנו. וגונן סגב זה עבר על ידו בכלל בלי להניד אפאף. אני זוכר את התמונה הזו, ואז כבר התחלתי לאתר את האישיות המורכבת, המסובכת שלו, הלא ישרה שלו, בוא נאמר.
אז אומר חבר אחר למפלגה שלכם, פיני בדש, שהוא אומר, האיש תאב בצע, אוהב את את החיים העוללים, לא הייתי מופתע אם זה לא, אם לא היו לו קשרים בנושא של סמים ובנושא של כספים והעברות כספים וכל הדברים האלה, הוא אומר הייתי מופתע אם זה לא היה קורה. אתה לא מגיע עד כדי כך בכל מקרה.
אני לא הכרתי אותו עד כדי כך. תראה, יכול להיות שיש בזה אחד המרכיבים הוא מרכיב של בצע, אין ספק, צודק פיני, אחד המרכיבים הוא מרכיב של בצע, אבל יש פה עוד משהו הרבה יותר עמוק, זה לא רק הבצע, זה לא רק הכסף, יש בו משהו, משהו נחלולי, משהו לא ישר, משהו שהוא מסתיר, וזאת זאת הדרך שמובילה אל בגידות, כמו השתיים שציינתי, הסמים עם הסוכריות ה-M&M שהוא הביא לילדים החולים שלו, והנושא של הסכם אוסלו. זאת לעניות דתי הבגידה הגדולה של חייו, היא הרבה יותר גדולה וקשה מהבגידה הזו עם איראן. פה זה סתם,
היו לכם כחברי מפלגה ניסיונות, שיחות, ניסיונות להניע אותו מההחלטה לחבור יחד עם אלכס גולדפרב?
בוודאי, בוודאי.
מה הוא אמר בשיחות האלה? הוא ניסה להצדיק את עצמו, אמר, עזבו אותי, לא רוצה לדבר איתכם.
הוא בתחלה ניסה להצדיק את עצמו ואמר, אני לא אתן, אני אעשה את זה מתוך הממשלה, אני לא אתן למסור את יהודה ושומרון, אני לא אתן פה ואני לא אתן שם, אבל אני מעדיף לעשות את זה מתוך הממשלה. הוא לא הבין את מהות האמירה הזאת, הוא לא הבין שבעצם הוא הרי נתן לרבין את הקולות ה-60 וה-61 להעביר את הסכם אוסלו. ואחרי זה כבר אין מה לעשות מתוך הממשלה, גמרנו, והוא גם לא עשה את זה. הוא גם לא עשה את זה. אגב, היה לי באחד הוויכוחים הקשים שלי בוועדת החוץ והביטחון, זה זיכרון שעולה לי עכשיו, היו ימים מאוד קשים וויכוחים קשים והייתה התלהמות קשה וכולי וכולי, ובאחד הוויכוחים בוועדת החוץ והביטחון אמרתי, היו שם צעקות די מביכות, ואני אמרתי, צעקתי לאנשי העבודה, חברים, הבוגד הזה נתן לכם את אוסלו, ללא הבוגד הזה לא הייתם מקבלים את אוסלו. אז אחד מבחירי אוסלו, אולי הבכיר בכולם, צעק לי, לגונן סגב, שר האנרגיה, אתה קורא בוגד? הוא המושיע של מדינת ישראל. כך הוא אמר לי. ככה הוא אמר לי.
המושיע של מדינת ישראל. בגלל
המושיע של מדינת ישראל.
בגלל החבירה הזאת לאוסלו.
בגלל החבירה לאוסלו, בגלל החבירה לממשלת רבין, בגלל שהוא אפשר את העברת הסכם אוסלו. היום זה, אני לא מעלה על דעתי שדבר כזה בכלל היה עובר. זה היה הרי בניגוד לכל הליך דמוקרטי. זה מדהים הדבר הזה, מדהים. וזאת הייתה בגידה, לעניות דעתי, קשה פי אלף מהבגידה שלו עם איראן. מה הוא מסר באיראן? מה, איזה מתקן של, מתקן של תחנת כוח, או אני יודע מה? שטויות. שטויות, מה הוא יכול למסור? מה הוא כבר יודע? כלום. הוא גם מרוחק מהעניינים, אבל הבגידה היא, תראה איזה שובל של, 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 של שעריות הבגידה היא משאירה לנו. 1,500 הרוגים, זה במיידי. ואחר כך השסע בחברה הישראלית, והפגיעה האנושה בדמוקרטיה הישראלית, זה בכלל דברים שקשה לשערך אותם בכלל.
כן. אגב, החוק הישראלי מגדיר בגידה, זאת במידה ואכן, עד כדי עונש מוות. וכרגע יש, הבגידה הזאת במידה ואכן, התברר שמדובר בבגידה אל האיראנים, אז אמנם יותר חמורה הבגידה הערכית, פוליטית, כפי שאתה מגדיר את זה, אבל הבגידה המעשית, ביטחונית, יש לה גם תג מחיר מאוד מאוד אכזרי.
לא, אני לא בעד לחסל אותו בעונש מוות בשום פנים ואופן, לא, אבל אני בעד שהוא יושב שנים רבות רבות בכלא ויעשה עם עצמו חשבון נפש, אולי הוא גם יעשה את הפרופסורה שלו בכלא ואולי גם דברים אחרים, אבל לא, אני לא בעד להעמיד אותו מול כיתת יורים.
אלוף משנה במילואים, חבר הכנסת לשעבר משה פלד, אני מאוד מודה לך על הדברים, נקווה לבשרות טובות.
כל טוב, כל טוב, בשרות טובות, להתראות.
יום טוב, שלום שלום. שלום, אנחנו אומרים לשר להגנת הסביבה, מורשת וירושלים, השר זאב אלקין, שלום לך. אנחנו רוצים לברר איתך מספר עניינים, אבל לפני הכל אי אפשר בלי פרשת גונן סגב. כמה מילים על העניין הזה, איפה זה תופס אותך כל האירוע, ממתי אתה מעודכן במה שמתרחש?
פחות או יותר יחד עם כולם, אבל אני חושב שהאירוע רק פעם נוספת ממחיש את כל הבעייתיות שעומדת ברקע של הסכמי אוסלו, ואיזה סוג אנשים נתנו את הרוב המפוקפק להעביר את ההסכם הזה. מעבר לזה, כל השאר זה במישור הביטחוני והפלילי, לא במישור הציבורי.
אגב, אנחנו יכולים להיות בטוחים שיש פה פגיעה ממשית במודיעין הישראלי, או שהיו ניסיונות, גישושים, אבל זה לא הבשיל?
זה בטח לא פגיעה במודיעין הישראלי. אני גם לא חושב ש... עוד פעם, אני לא גורם ביטחוני, יש פה תהליך פלילי ביטחוני, אז אני לא חושב שזה נכון שאני כחבר קבינט אחווה פה דעה, שאחר כך מישהו יכול עוד להשתמש בזה להגנה של גונן סגב, לכן אני ברשותך אשיר למישור ביטחוני פלילי להתנהל בעצמו. אבל כפי שאמרתי, ההיבט הציבורי היחידי הוא מה שנקרא סופו מעיד על תחילתו.
עכשיו ניגש לשני עניינים בתחומיך. נזכיר, אתה מועמד לראשות עיריית ירושלים, ובין השאר אנחנו מקבלים ציטוט בארץ, קרולי לנצמן היא מדווחת, ומצטטת אותך, אומר, לא יהיה פה ראש עיר ערבי, אבל אם יהיו סגן או שניים ערבים, זה רק יעשה לעיר ולהם יותר טוב. מה זה זה? חזון ז'בוטינסקי של ראש ממשלה יהודי ונשיא ערבי ולהפך, או שיש פה משהו אחר?
קודם כל, אגב, ז'בוטינסקי זה לא כזה רע, כן? אני גאה להיות אחד מאנשים שעוד מאז שמצאתי את דרכי לציונות וליחדות ברוסיה הסובייטית, עוד בתקופת המחתרת, ז'בוטינסקי היה אחד אנשים שלתורתם התחברתי הכי חזק, לא מתבייש בזה, לכן אני לא רואה בזה העלבה, כן, חזון ז'בוטינסקי. אבל בהקשר הזה זה דווקא משהו הרבה יותר משעשע, כי סך הכל פה עיתונאית לקחה חצי מהאמירה מתוך שיחה מאוד ארוכה, שאת השיחה עצמה היא לא פרסמה. זה דוגמה קלאסית לעיוות הדברים. היא עיתונאית הארץ, אשת שמאל מובהקת קיצונית, הייתי אומר, היה בינינו שיח על נושא של ירושלים, שבסוף העיתון החליט לא לפרסם את זה, מי שכוליו הוא, ובמסגרת של השיח הזה היא ניסתה עוד ככה בתוקפנות לשכנע אותי שאין מנוס מחלוקת העיר. עכשיו, עמדתי ידועה, אני הרי מתנגד בצורה חריפה להעברת חלקי העיר לרשות פלסטינית ככל חלוקה מדינית של העיר, להפך תמיד פעלתי לבצר את האחדות העיר בחקיקה, אם זה בחוק משלם שהייתי בין יוזמה, ואם זה לאחר מכן בחוק 80 שהובלנו יחד עם נפתלי בנט ושולי מועלם כדי לשריין את זה בדרישה של 80 ח"כים, וכמובן לא הסכמתי איתה, ואמרתי שאני מתנגד באופן נחרץ לרעיון הזה לחלק את העיר ולהעביר חלקיה לרשות הפלסטינית. אגב, נושא שלצערי יכול להפוך לאקטואלי בתקופה הקרובה, אם שומעים ככה כל מיני הדלפות לגבי התוכנית השלום האמריקאית, וכבר התבטאתי על כך שזה דבר שאסור להסכים לו בשום פנים ואופן, ואסור לתת לרשות הפלסטינית דריסה כלשהי באיזושהי מהשכונות של העיר של היום. וחזרה לענייננו, אז אחד מהטיעונים שהביאה היה כל הזמן טיעון שאין לכם ברירה, אתם ימין תצטרכו לוותר על חלקים של ירושלים, כי החלק יהיה פה רוב ערבי ויהיה פה ראש עיר ערבי. ואני דחיתי מכל וכל את הטיעון הזה, אמרתי לה, זה לא נכון, זה לא המספרים שאני מכיר, בוודאי של בעלי זכות הבחירה. וגם אם יקרה משהו שאני עוד לא רואה אותו, כן, שפתאום כל ערבי מזרח ירושלים יבואו לקלפי, הרי מותר להם היום להצביע בבחירות מוניציפליות, והם לא עושים את זה בגלל שהם, להפך, הם מתנגדים לריבונות הישראלית על העיר, ובגלל לחץ של פתח ורשות פלסטינית הם לא לוקחים חלק בבחירות מוניציפליות. ולכן אני גם לא רואה בכלל איזשהו פה איום רציני מעשי. אני גם חושב שגם הפעם רק חלק קטן מאוכלוסייה הערבית במזרח העיר תיקח חלק בבחירות. אבל אמרתי, אם אני לוקח את התסריט תיאורטי שלה, כש... היא כל הזמן דיברה איתי על זה שטיבי פה ישכנע את כל ערבי ירושלים להצביע, אמרתי, את מדלפת עם הנתונים, והנתונים האמיתיים הם שאין להם סיכוי להגיע לראשות עיר, גם אם הם פתאום יחליטו כולם לתת לקלפי, ומקסימום מה שהם יוכלו להשיג זה שני סגנים, זה סגן אחד או שניים, שאין בזה שום אסון מבחינת ירושלים, היא עדיין תישאר בשליטה יהודית עם ראש עיר יהודי, ו... אז אותם סגני ראש עיר יוכלו לטפל באוכלוסייה הערבית ולפתור את הבעיות הרבות שיש שם.
זאת אומרת, אתה לא אומר שזה דבר, שאיזשהו חזון שאתה רואה אותו כאידיאלי, אלא...
אני התייחסתי, היא דיברה איתי על איום, בניסיון לשכנע אותי שבגלל האיום הזה צריך לחלק את העיר. ואני אמרתי, א', אסור לחלק את העיר, נתחיל הפוך, כל אחד והאקסיומות שלו. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאסור לחלק את העיר קודם כל, זה הבסיס. ולגבי האיום שאת מדברת, א', הוא לא אקטואלי כרגע, ב', תיאורטית, גם אם הוא יקרה, את נותנת נתונים לא נכונים דמוגרפית. אני מכיר את הדמוגרפיה של ירושלים, לפחות בשלב הזה, אתה יודע, אפשר לדבר מה יקרה עוד עשור ומה צריך לעשות, זה שאלה אחרת, אבל בתקופה שאנחנו מדברים עליה לא יהיה פה ראש עיר ערבי, מקסימום אם גם כולם מתגייסים פתאום ומשנים את המדיניות שלהם מעשרות שנים, אז מקסימום פוליטית מה שהם יוכלו להשיג זה להיות שותפים ברמה של סגן ראש עיר ולקחת אחריות על הנושאים שונים במזרח העיר, שאגב יש שם הרבה דברים לטפל, כן.
אגב, במידה ותיבחר, אתה תפעל לקידום הרעיון שדיברת עליו בעבר להגדרתם של אותן שכונות ערביות כרשות מוניציפלית עצמאית מנותקת מירושלים?
לא, קודם כל זה לא אותן שכונות, אני דיברתי רק על שתי שכונות בלבד מחוץ לגדר, היא דיברה פה על כל השכונות.
לא, אני מדבר באופן במנותק ממה שאמרה.
כן. לא, רק לסיים את הקטע הזה, זה באמת דוגמה משעשעת, איך ברעיון כשאתה מגן על עמדה ימנית, ברגע שמאפתים את דבריך, פתאום אתה הופכים אותך אולי איש שמאל, כן? אבל זה בסדר, זה קורה עם אנשי תקשורת, וזה קורה בוודאי בתקופת הבחירות שבעתיים, כן? גם כשהיה מישהו שהיה מעוניין גם את זה להציג.
אז ככה הפכת ל... ככה הפכת לאיש שמאל בארץ.
אני השתעשעתי, אבל היות והפזם שלי בנושא הזה של המאבק על אחדות ירושלים הוא מספיק ארוך עם קבלות, אז אני לא חושש. מאוד קשה להפוך אותי לאיש שמאל, זה כשהוא לא מסתדר בהתחשב בדברים שאני עשיתי ועושה בפוליטיקה הישראלית.
אגב, בהנחה שבאמת היא מעוותת את דבריך, ובאמת היא מוציאה דברים מהקשרה, דבר כזה לך כאיש ציבור, אני אף פעם לא התמודדתי עם הסוגיה הזאת, אבל לך כאיש ציבור, כנבחר ציבור, גורם לך לחשוב אולי להתראיין אצל אנשים מסוימים, אצל אנשים מסוימים, לא?
לא, אתה יודע, אני אף פעם לא נרתע מלהתראיין אצל אנשי שמאל, ובדרך כלל זה עובר בשלום, פה זה משהו מאוד חריג, כי זה באמת רעיון שלא פורסם, אלא היא כתבה מאמר דעה שבתוכו היא שילבה קטע, מסוים מרעיון, בהקשר מסוים, אגב, היא ברעיון תוקפת, במאמר דעה שלה היא תוקפת אותי. מי שקורא טוב את מאמר דעה רואה שזה מוצג כעמדה ימנית שהיא יוצאת נגד זה, ואומרת זה לא נכון, יכול להיות פה ראש עיר ערבי וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, היא ראה בזה עמדה ימנית, מי שהפך את זה לעמדה שמאלנית זה כבר מי שפרסם את זה לאחר מכן בהקשר עוד נוסף. מי שיקרא את המאמר דעה שלה בארץ רואה שהיא מציגה אותי כאיש ימין ש... וקוראת לערבי מזרח ירושלים לבוא ולהוכיח לי שאני טועה במספרים. אבל מה קורה היום, בוודאי בתקופת בחירות, אתה יודע, אני כבר שמעתי הכל, כן.
אני אגב מגדירה אותך כפנים הגזעניות של הימין, אם אני מבין נכון, מדבריה, זאת אומרת...
כן. אין ספק איפה אני נמצא, כן, מבחינת האידיאולוגיה שלי, זה... הספק כבר התעורר אצל כלי תקשורת אחרים שלקחו את זה, הוציאו את זה מתוך ההקשר של המאמר שלה וכבר פרסמו את זה כאיזשהו פתאום יוזמה חדשה שלי, שזה כמובן הזוי לגמרי.
עכשיו לגבי השאלה...
בתקופת בחירות יש הרבה דברים הזויים.
כן. עכשיו לגבי השאלה של העמדה שלך לגבי אותן שתי שכונות שמעבר לגדר, האם אתה כראש עירייה תפעל להתנתק מהן ולהקים רשות מוניציפלית עצמאית?
קודם כל, בואו נעמיד דברים על דיוקם בשתי סוגיות. אחת, בשונה מכל מה שדיברנו עד עכשיו, אני מעולם לא הצעתי להעביר שום חלק מירושלים לרשות פלסטינית, אלא נהפוך הוא, בחוק שהעברנו, גם אם יש שינוי במעמד מוניציפלי של שכונה כזאת או אחרת, היא תהיה מוגנת ב-80 חברי כנסת. כן, זה אחד מהפטנטים ש... אני ושר בנט הגענו אליהם בנוסח החדש. זאת אומרת שזה יהיה שטח ריבוני של מדינת ישראל הכי מוגן מבחינת הוויתור עליו, אפילו בהשוואה לתל אביב. אז זה קודם כל, כדאי לשים לזה לב. וכל מה שדיברתי אז בזמנו זה הסוגיה המוניציפלית, כן? של הרעיון לקחת שכונות מחוץ לגדר ולהפוך אותם לרשויות מוניציפליות ישראליות. תחת ריבונות ישראלית מסיבות שונות שהסברתי אותם אז. זה לא רלוונטי לרמה של ראש עיר, כי זאת סוגיה הפוך, כן? כדי לקדם את הסוגיה הזאת דווקא נכון להיות שר בקבינט, כן? ולא ראש עיר, כי אני חושב שברמה מוניציפלית אלה לא הסוגיות שראש העיר צריך לעסוק בהן, זה סוגיות ברמת ראש ממשלה וקבינט, ולכן כשאני מתמודד על תפקיד ראש עיר, התוכנית הזאת זה לא מה שעומד בראש מעייניי, ולא בשביל זה אני מתמודד, אלא זה רעיון שהנחתי אותו לפתחם של מקבלי ההחלטות, ודווקא אם אני אעזוב את הזירה הלאומית ועבור לזירה המוניציפלית, אז יהיה הרבה פחות שייך לטפל בזה, כי ההחלטות מתקבלות במקום אחר. יש לירושלים כל כך הרבה בעיות אחרות שצריך לטפל בהן בזירה מוניציפלית, שאני לא מרגיש שאני אהיה מובטל.
עכשיו נרצה לעבור לעניין שונה לחלוטין, שגם הוא ככה מדי פעם עולה אצלנו, נרצה לקבל את חוות דעתך. ישנו מאבק ציבורי די סוער, למרות שהוא לא זוכה לכותרות, הוא מעסיק גם בני נוער, מעסיק תושבים, מתפרצים לכנסים, מנסים להביע את עמדתם, ואנחנו מדברים על המאבק להרחקת אסדת הגז, ובעניין הזה אנחנו פונים אליך כשר להגנת הסביבה, הם מדברים על...
חשבתי שאתה הולך לשאול אותי על ביקור הנסיך הבריטי.
האמת היא שכבר הזכרת את הנושא של התוכנית המדינית האמריקאית, אולי ככה ניגע בזה ממש בכמה מילים, ממש בסוף. רק אני רוצה את חוות דעתך על המאבק שלהם, מדברים על זיהום אוויר, על חשש לדליפה, על תקדימים בעולם של מאות תקלות בכל מתקן כזה, שזיהום כזה יביא להרעלת מי שתייה, מי תאום, בדלקים מסוכנים, הרס חופים, חומרים מסרטנים פי כמה במפרץ חיפה. איך מתייחסים לזה?
קודם כל, אני חושב שזה שהציבור אצלנו מעורה ומודק מהנושאים של הסביבה, זה תופעה מאוד חיובית. אני מאוד בעד. כי זה נכון, זה בסוף הארץ של כולנו, וצריך להגן עליה. זה לא עניין לא של שמאל ולא של ימין, זה עניין של כל מי שאוהב את הארץ הזאת. וכשיש מעורבות בני נוער, זה טוב שבעתיים. עכשיו, לגבי הנושא הספציפי הזה, אני חושב שיש פה יותר פסיכולוגיה ממה שמציאות. זה קורה לפעמים במאבקים סביבתיים. למה אני מתכוון? המיקום של אסדת הגז של לוויתן הוא מיקום שנקבע על ידי מומחים מכל מיני שיקולים, חלקם ביטחוניים. והוא מיקום נכון בהשוואה לכל האופציות אחרות, גם בהיבט הסביבתי. החברה דווקא משיקולים כלכליים רצתה להרחיק יותר את האסדה מהחוף, והמדינה לא הלכה לקראתה, כי משיקולים ביטחוניים יותר נכון למקם את האסדה איפה שהיא נמצאת. עכשיו, איפה שרוצים שהיא תהיה. אנחנו, כל המומחים של משרד הגנת סביבה, גם פנימים של המשרד, גם קיצונים שאיתם התייעצנו, חד משמעית אישרו את המיקום הנוכחי. כמובן, יהיו לנו כל מיני כללים, כמו שיש לנו, על כל אסדה או על כל מפעל, אבל סך הכל המרחק מבחינתנו מרחק מספיק בטוח ומאפשר ניהול נכון של האסדה. אז פה למה אמרתי שזה פסיכולוגיה? אני רוצה לעבור איתך לצד השני של המשוואה. עד שאסדת לוויתן לא תקום ולא תעבוד, ימשיכו לפי ההסכם בינינו לבין משרד האנרגיה, ימשיכו לעבוד תחנות הכוח הפחמיות בחדרה. עכשיו, תחנות כוח האלה מזהמות ב-100% את האוויר. זה לא שמה, לא אולי, לא אם תקרה תקלה, זה קורה ברמה יומיומית, ברמה קשה. יש כל שנה אנשים שמתים תרמת בכל האזור הזה, כן? מחדרה עד לאזור זיכרון וכו', בגלל התחנות הפחמיות במשך עשרות שנים. לכן אנחנו כמשרד נאבקנו שנים על הסגירה של התחנות הפחמיות, ו... סוף סוף דווקא זכיתי שבקדנציה שלי הצלחנו לשכנע את שר האנרגיה, והוא הסכים עם עמדתנו, והגענו להסכם שברגע שהאסדה של לוויתן תעבוד ויהיו מקורות אנרגיה נוספות, יהיה אפשר לסגור תחנות פחמיות. עכשיו, כל עיכוב בסיפור נגדה כל כך נאבקים תושבים, זה עוד שנים של עבודה של התחנות פחמיות בחדרה. תושבים באזור זיכרון, היה לי מפגש עם תושבים, ואמרתי, אתם, זה לא נראה לכם מוזר שאתם נאבקים נגד משהו, אנשי מקצוע אומרים לכם שהוא לא בעיה, אבל אתם אומרים, בכל זאת אנחנו חוששים, ואתם ודאות, מקצוע פוגע בבריאות שלכם ואפילו לוקח, וכל עוד שתצליחו, אך יותר בעיה, של הפחם. אתה יודע מה? מרתקת. אמרו לי, עם הפחם, אנחנו יכולים כבר עשרות, אז דה, זה משהו חדש, שאנחנו פחד.
זאת אומרת, את הצרה הזאת אנחנו מכירים, אז איתה אנחנו יכולים להתמודד, עם צרה חדשה אנחנו מעדיפים שלא.
ולכן, טכנולוגיה, כי כמובן האמת היא הפוכה, כן? הוא בעיה, צריך כמה יותר ממנו. לעומת זאת, החשש מהאסדה, תיאורטי בלבד, שאין לו מקום לפי דעתם של אנשי מקצוע, אתה יודע, לא אתה, לא אנשי מקצוע, אני פה מציג לך עמדה, הנושא הוא בתודעה ציבורית גדולה. קיים על זה כמה דיונים אצלי, כדי לראות את עמדת אנשי המקצוע, לראות אם יש מחלוקת בעניין הזה, אולי פה איזושהי עמדה, וחד משמעית, העמדה של כולם הייתה,
בכל אופן, אפשר מבחינתך, אפשר להרגיע את התושבים, אבל המעורבות והאכפתיות חשובה.
אני אומר שהתושבים צריכים להפגין משתר מהר בשחס וחלילה. סגירה של תחנות בחיים. אי אפשר להרגיע את התושבים, הם בבעיה היום, רק הם לא מגישים את זה ולא מבינים.
זאת אומרת, התושבים היו אמורים להפגין על קידום וזירוז עבודות האסדה.
באמת, ולבחמיות בחדר.
השר זאב אלקין, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה. כל טוב.
תודה.
שלום, שלום. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת, האלוף במיל, אייל בן ראובן, המחנה הציוני, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
נציין חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אנחנו נרצה לשוחח איתך על סוגיה ביטחונית שמעסיקה אותנו כמובן בדרום, אבל אי אפשר שלא לבקש בתחילתה של שיחה שכזו, אם תרצה לומר כמה מילים על פרשת גונן סגב והחשיפה שלנו של ההצלחה האיראנית לכאורה.
קודם כל לגבי החשיפה, כבוד לאנשי המוסד, שבק, מערכות הביטחון שלנו, שאנחנו יודעים בדיוק את היכולות שלהם. שמה, לדעת ששר במדינת ישראל הגיע לסיטואציה כזאת, זה בעיקר עצוב, כואב. אני באיזשהו מקום מתייחס אל האיש הזה כאדם חולה נפש. אחרת אני לא יכול לחשוב על איזושהי סיטואציה שמביאה אדם שגדל בארץ, גדל במושב, התגורר בתל הדשים, הגיע להיות רופא ושר במדינת ישראל ומגיע לידי החיזבאללה. מה, משהו פה נראה לי יותר קרוב למחלה, מה של איזשהו רציונל שאני יכול ללכת. כמובן שאני מגנה את זה בכל תוקף וכו' וכו', והאיש יצטרך לשבת כנראה הרבה שנים ובצוער, אבל בין השאר, אני מתייחס לאדם כזה כאל אדם חולה נפש.
ומן הסתם בדיונים שלכם אתם תקבלו מידע, או שהדבר הזה כרגע נתון בידיהם של חוקרי המשטרה, וזהו, כרגע זה נעול עד לסופו של הדיון המשפטי?
תראה, כרגע זה נעול בידי מי שעוסק בזה, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעסוק בזה כוועדת חוץ וביטחון. יכול להיות שאם אנחנו, תראה, יש שאלות שאני מניח שנרצה לדעת, ואני מניח שגם נקבל את התשובות, כמו בכל זאת מעבר למה שכתוב בתקשורת, האם נגרם נזק, ומה הנזק, ומה עושים עם זה למדינת ישראל, למרות שעל פניו, בהערכה שלי לא נראה לי שהאיש היה לו יותר מדי מה למכור בהיבט מידע רלוונטי, אבל זה בהחלט מסוג הדברים ש...
כל זאת, שר אנרגיה מצוי במיקומים ובמשמעויות, בעברות, בעסקאות.
נכון, אבל תזכור שזה לפני הרבה שנים שהוא היה שר האנרגיה, ובשנים האחרונות הוא לא כל כך היה פה. אני, עוד פעם, אני אומר הערכה, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר מהערכה, נראה לי שהנזק הוא לא גדול, אבל בהחלט זאת שאלה שאנחנו נשאל אותה בעתיד, זה לא דחוף כרגע, אני חושב שכרגע צריך לתת למי שעושה את העבודה, לעשות את העבודה, ואין ספק ששואלים את השאלות ויקבלו את התשובות כאשר לאיזה נזק נגרם, וכאשר אתה יודע מה הנזק שנגרם, אז אתה יודע גם מה לעשות עם זה.
עכשיו נעבור לסוגיות שככה העסיקו אותנו ומעסיקות אותנו בכל השבועות האחרונים, ואנחנו מדברים על גזרת עזה. אתה כאן ובמקומות נוספים דרשת מהממשלה לייצר לעצמה איזשהו אופק, איזושהי מטרה ומגמה בטווח הרחוק לגבי רצועת עזה. אפילו הזכרת בשעתו את היוזמה של השר קץ כמשהו לפחות שמראה שמישהו חושב לטווח רחוק, מה שלא רואים בהתנהלות הכוללת של הממשלה, מנסים לחבות שריפות, וכאן יש למונח הזה יותר ממשמעות אחת. אבל אני רוצה לשאול אותך, להחזיר אליך את הכדור בממד קצר הטווח. מה להערכתך, כאיש ביטחון בכיר, מה להערכתך ניתן לעשות מול תופעת העפיפונים?
תראה, טרור העפיפונים, אני בכוונה אומר טרור העפיפונים כי זה טרור, כך צריך להגדיר את זה. טרור זה כמו מרגמה, זה כמו רקטה, זה כלי שעובר בסופו של דבר את הקו הריבוני של מדינת ישראל, פוגע בריבונות של מדינת ישראל ומייצר נזק, ולכן זה טרור. ובטרור צריך להילחם. המלחמה בטרור הזה היא מלחמה שצריך למצוא לה את הדרך של מלחמה כנגד עפיפונים. כמו שחיפשנו ומצאנו דרכים להתמודד עם מנהרות, כמו שחיפשנו ומצאנו בעבר שלי דרכי פעולה והתמודדות עם טילי נונטט ויכולות אש כאלה ואחרות, הטרור יש לו אגב את הגמישות הזאת תמיד לעבור יחסית בקלות מכלי לכלי, כאשר הוא רואה שמשהו נכשל אז הוא עובר למשהו אחר, והוא מצא את טרור העפיפונים כמשהו אפקטיבי מבחינתו, גורם נזק מאוד פסיכולוגי כבד לנו, והוא כרגע משתמש בו.
רק פסיכולוגי? זה נעמד בהרבה
פסיכולוגי, לא אמרתי רק. אמרתי, הפסיכולוגיה של זה היא מאוד מאוד כבדה, כי אתה רואה את השטחים השרופים, וזה כסף, וזה, ולשמחתנו, אני אומר, אתה יודע, אני דופק על השולחן 10 פעמים, עד עכשיו, ללא פגיעות בנפש, אבל זה יכול גם להגיע, זה גם יכול להגיע לשם. ולכן צריך להילחם עם זה, ושאלתך, איך נלחמים עם זה? והשאלה, ותראה, יש בעניין, אין פה פעולה אחת של זבנג וגמרנו. זאת אומרת שאני שומע, בוא נהרוג עכשיו את כל אלה שמייצים עפיפונים. אז זה לא כל כך פשוט להרוג את כל אלה. כי למשל, אלה שזורקים את העפיפונים האלה, יש בהם ככל הנראה גם ילדים בני 10, ואם תהרוג אותם, אז אתה תיצור לעצמך נזק במשימה. כלומר, צריך פה, אם אתה שואל אותי, היעד המרכזי, קודם כל, הפגיעה צריכה להיות באחראים לדבר הזה. מי שאחראי לדבר הזה זה החמאס. הוא אחראי והריבון בעזה, וצריך לפגוע בו ולפגוע בו בכוח, ולפגוע בו במדרגות פעולה, על פי שיקול דעת. צריך פה הרבה מאוד שיקול דעת. ולמה צריך שיקול דעת? כי אתה יכול מחר לקחת ולעשות צוק איתן בריבוע. אתה רוצה לעשות צוק איתן מחר? אתה רוצה שילדינו שיוצאים לחופש בעוד שבועיים, לחופש הגדול, ישבו את כל הקיץ הזה במקלטים? אתה לא רוצה כנראה לעשות את זה. אני אומר את זה כי זה שיקול שעולה למשל בדיוני מתי כללי שישבתי בו פעם. כלומר, זה שיקולים שעולים, שצריכים לעלות גם בישיבות קבינט וגם ב... אתה צריך לקחת את מכלול השיקולים. ולכן אני חושב שמערכת הביטחון, עד עכשיו, בסך הכל פועלת בשיקול דעת, הפציצו 9 יעדי חמאס לפני אתמול בלילה, אם אני זוכר טוב, ואם זה לא יתפסק, אז צריך להגיע ל-20 יעדים, ואפשר גם להגיע עד לכדי מדרגת סיכול ממוקד של מנהיגות. זה בהחלט לגיטימי ואפשרי, כאשר אנחנו בדרך למלחמה, בדרך לחיסול של סוגיית הנושא של העפיפונים.
כדי לבצע מהלך כזה שמדבר עליו של סיכול, אנחנו נצטרך לקשור בין המסוכל לאותו ילד שמעיף עפיפונים, לעשות את זה שזה יהיה גם נראה לעין הבינלאומית, או שמבחינתנו זה מחובר, מבחינתנו אנחנו מורידים את ה...
אני מדבר על סיכול ממוקד, אני לא מדבר על ילד בן 10, בשום אופן לא.
לא, אבל את המנהיג
אנחנו... אם אני עכשיו נותן תדריך למפקד אוגדת עזה או לאלוף פיקוד הדרום, אני אומר לו, איך אני חושב שצריך לפעול? צריך לפעול נגד החמאס ביד קשה, כאשר מכבידים את המדרגות, מתחילים במדרגה X ומנסים לראות האם זה עוצר, ואם לא, אז עולים מדרגה ועולים מדרגה, עד שהוא יבין שכדאי לו להפסיק עם הדבר הזה, ואני יודע שהוא יכול להפסיק את זה, כי ראינו אותו לא מזמן, כאשר הוא רוצה, הוא שולח אלפי אנשים לגדר, וכשהוא לא רוצה, אז הוא עוצר את האנשים האלה ולא שולח אותם. כלומר, יש לו שליטה מלאה בשטח. באשר לאלה שמשגרים את הפיפונים, אז אם יש לך מידע ויש לך עין, ואני לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל ברור לך שהעיניים שלנו היום הם עיניים מאוד מאוד חזקות באשר למה שקורה בשטח. אם אתה רואה שמשגר המעופף הזה, האפיפון הזה, הוא נער בן או איש בן 20, 22, 23, אתה יכול לפגוע ולהרוג אותו בעניין הזה. אם אתה לא בטוח בזה וזה יכול להיות ילד בן 10, אז אתה לא הורג אותו, אתה לא תפגע בו, זה לא שווה את העניין. ברמת
דברים שכאלה שלך, חבר הכנסת בן ראובן, יכול להיות שהם מהווים איזושהי תעודת ביטוח מבחינתם? זאת אומרת, הם אומרים לעצמם, אוקיי, הבנו את הנורמה הישראלית של האנשים הרחומים והחנונים שמעבר לגדר, הם לא יראו בעד גיל 12, רק גיל 12 הולכים אל הקו.
תקשיב, זה לא עובד ככה. אני אומר לכם, אתה מדבר על צד אחד, אני מדבר על מכלול שלם. כאשר אותו אחד שמשגר את הילדים האלה, הרי הם לא, הילדים האלה לא הולכים לבד, מישהו שולח אותם לעשות את זה. אם המישהו הזה ידע שהוא בסכנת חיים, הוא יעצור את הדבר הזה. לעומת זה, אם הוא ידע שהוא שולח ילד בן 10 למשימה הזאת, והוא נשאר שלם ואין עליו שום סכנה, לא עליו ולא על התשתיות שלו, אז הוא ישלח את הילד הזה, ואם הילד הזה יהרג, זה רק ישרת אותו. זה רק ישרת אותו, כי התמונה של ילד בן 10 לא עושה טוב לנו, עושה טוב בשבילו. ולכן אתה צריך לקחת את מכלול השיקולים האלה. ולכן כשאני שומע כל מיני פוליטיקאים זורקים, כל אחד ארדן, כל אום בנט, שמעתי אותו אתמול נדמה לי, כל מי שעומד עם חוט כזה ומשגר אפיפון כזה, נהרוג אותו. זה, אתה יודע, פשטני קצת, פשטני קצת. זה לא ראיית כל המכלול. וכשאני חושב מה צריך לעשות אלוף פיקוד הדרום ומה צריך לעשות רמטכ"ל, הוא צריך לחשוב קצת יותר רחב לצערי ממה שהפוליטיקאים שלנו זורקים לפעמים לאוויר במעין כל מיני סיסמאות כאלה שאין מאחוריהם שום דבר, ולשמחתי גם לא פועלים על פי הסיסמאות האלה, אלא פועלים בסופו של דבר בשיקול דעת, כשאומר אחד, אנחנו חייבים לחסל את האיום הזה, זה אומר להגיע עד לרמה הגבוהה ביותר של האחראים למשימה הזאת, וזה החמאס, עד לרמה הגבוהה ביותר, צריך לפעול במדרגות, כי אנחנו לא רוצים להגיע מחר לצוק איתן, אבל אם נגיע לצוק איתן, אז נגיע לצוק איתן, גם זה יכול לקרות, אבל צריך לעשות את זה מאוד במידתיות, ולא לרוץ למלחמה. אני תמיד אומר, אתה יודע, המלחמה, ואני אומר לך כאחד ש35 שנה עסק במלחמה, אני יודע בדיוק מה זאת מלחמה, שילמתי את כל המחירים של הדבר הזה. אין דבר יותר גרוע ממלחמה. לכן צריך לעשות הכל כדי לא להגיע למלחמה הזאת. ואם מגיעים למלחמה, כמובן צריך לנצח בה, צריך לעשות אותה בנחישות ובאומץ, ולעשות את כל מה שנדרש, מה שדרך אגב לא עשינו במלחמות האחרות. לא שיגרנו את כל הכוח, לא פעלנו עם כל הכוח, לא הפעלנו מאמצים קרקעיים, ולכן גם לא ניצחנו במלחמות האלה, כמו שאנחנו צריכים לנצח במלחמות. לכן, הדרך פעולה הזאת צריכה להיות דרך מדודה, לעשות הכל כדי לא להגיע שהילדים שלנו לא ישבו במקלטים בחופשה או בחופש הגדול, אבל אם נגיע לשם, כי אין ברירה אחרת, אז צריך לעשות את זה בנחישות ולדעת שננצח, ויש לנו את כל היכולת לנצח במהלכים שכאלה. אבל עוד פעם, לא לרוץ. לא לרוץ, אתה יודע, אני תמיד אומר, בוא לא נרוץ למלחמה, לצערי היא באה אלינו לבד. היא באה אלינו, אז אין צורך שנרוץ אליה.
עוד סוגיה אחת שנרצה לשמוע ממך עליה כמה מילים, זאת בעקבות דברים שלך, שהתייחסת לכל המריבות והסערות בצמרת המפלגה שלך, המחנה הציוני, אמיר פרץ, אבי גבאי, מחלוקות לא נעימות שמזכירות ימים מעבר של סכינאות לא נעימה מבחינתכם, ואתה אומר, כשמדברים איתך על בני גנץ כאופציה, אתה אומר, אני אשמח שיגיעו גנרלים מוכשרים למחנה הציוני, אבל יש כבר היום במחנה הציוני את מי שהיא בעלת הניסיון, הידע והיכולת המובילה בפוליטיקה הישראלית להובלת מהלכים מדיניים ביטחוניים נדרשים בעתיד, וזוהי ציפי לבני. אתה רואה בה כמי שצריכה לרשת את כס היושב ראש?
תראה. אני אומר ככה. אני חבר במפלגת התנועה של ציפי לבני. ואני באתי למפלגת התנועה כשציפי התקשרה אליי לפני הבחירות האחרונות, והצטרפתי לציפי, כי אני חושב שציפי לבני היום היא הדמות בעלת היכולת הגבוהה ביותר. אני מתכוון לזה. בפוליטיקה הישראלית, ואני הייתי רוצה שהיא תנהל את המהלכים המדיניים והביטחוניים של מדינת ישראל. את ההסדרים, אני רואה איך היא פועלת, אני רואה את הקשרים שלה גם היום עם העולם הבינלאומי, אני רואה מי מתקשר אליה, מנהיגים מכל העולם, מתקשרים כדי לשאול את עמדתה ודעתה, את שיקול דעתה ואת ניסיונה. היא הייתה שרת חוץ, היא ישבה בקבינט, גם במצבי שגרה, גם במצבי חירום. היא מספר אחד בעיניי בתחום הזה. האם כמובילת המחנה הציוני, או כשרת החוץ או שרת ביטחון במחנה הציוני, אני לא דן בזה כרגע. זה עניינים פוליטיים שאנחנו נצטרך לקבל עליהם, גם אנחנו בתנועה את ההחלטה.
יש סיכוי אבל שבתוך האחדות הזאת של המחנה הציוני, מישהו, מישהי, מהתנועה, שזה בסדר, זה קבוצה נכבדה וחשובה, אבל היא קבוצה שמצטרפת אל מפלגת העבודה, מישהו מהקבוצה הזאת ינהיג? יש סיכוי תיאורטי כזה?
תראה, קודם כל, בפוליטיקה הכל יכול לקרות. האם זה הדבר שעכשיו אנחנו פועלים אליו? התשובה היא לא. אנחנו עכשיו חלק מהמחנה הציוני, מי שנבחר למחנה הציוני בבחירות דמוקרטיות במפלגת העבודה, לא אנחנו בחרנו, אבל מפלגת העבודה בחרה באבי גבאי, ואנחנו כרגע חלק מהמחנה הציוני. אבי גבאי כרגע הוא מוביל את המחנה הציוני. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לך שכשציפי לבני ובוז'י הרצוג הלכו ביחד, מובילי המחנה הציוני היו ציפי לבני ובוז'י הרצוג. לא נקבע אחד, שתיים, נקבע ששניהם מובילים. אני מוכרח להגיד שהייתי רוצה שגם זה יהיה המצב היום, אבל זה לא המצב היום. המצב היום שהתקבע לצורך העניין שאבי גבאי הוא מוביל המחנה הציוני. אנחנו הולכים עם זה כרגע, ציפי לבני כרגע, ואנחנו בתנועה יושבים עם המחנה הציוני, רוצים ועושים כל מה שאפשר על מנת לשפר את מצבנו הלא טוב היום בזירה הפוליטית. אין צורך להסתיר את זה, זה ברור. ברור גם שהחיכוכים בתוך מפלגת העבודה, אני לא אוהב אותם, זה נראה לא טוב, זה בוודאי לא תורם למאבק המרכזי שאנחנו צריכים לעסוק בו, וזה להפיל את נתניהו ולקחת את השלטון. כל המאבקים הפנימיים האלה לא עוזרים, ולכן אנחנו לא נותנים חלק לזה. אני לא אצהיר בפניך עכשיו שאני רוצה שציפי לבני שנפיל את אבי גבאי ואנחנו ניקח, לא, ממש לא. אני לא אומר את זה, ואני לא רוצה לספק לך ולאף אחד כותרת כזאת, כי זה לא נכון. אנחנו חלק מהמחנה הציוני. אני אומר עוד פעם, בהקשר של גנרלים והחיפושים האלה אחרי כל מיני אנשים טובים, כן, אני רוצה אנשים טובים שיהיו במחנה הציוני, אבל בהקשר המדיני-ביטחוני, שהוא לב ליבו של הצורך הלאומי היום הישראלי, עליו בסופו של דבר מצביעים אנשים, אני חושב שמי שהיום בעלת היכולת הגבוהה ביותר ברמת ניסיון, ברמת ידע, והוכיחה את עצמה בעבר ברמת הסדרים כאלה ואחרים, זאת ציפי לבני, ואני לא מתבייש להגיד את זה, אני אומר את זה בכל מלא.
אגב, אתה מזכיר הסדרים בבינלאומיים, הרבה מאוד אנשים מבקרים את ההסדר שהשיגה בצפון, ואתה מכיר את הגזרה הזאת היטב. בצפון אמורים היו חיזבאללה לא להיות על הגדר, איפשהו מהר מאוד הנייר הזה התמוסס.
תראה, אחרי מלחמה צריך לייצר הישגים מדיניים, וצריך גם לדאוג למימושם. ההסדר שהיה, תראה, אפשר לבקר אותו, אבל אפשר גם להזכיר לכולנו שגבול מדינת ישראל ולבנון לאורך כל כך הרבה שנים לא היה שקט מעולם. מעולם לא היה לנו כל כך הרבה שנים של שקט. אתה צודק לגבי זה שהיינו רוצים שמעבר לגבול לא יהיה משגרים של חיזבאללה וכו' וכו', והם ישנם, זה נכון. וזה עניין של, זה ההסדר בסך הכל שהגענו אליו אחרי המלחמה היה הסדר מאוד סביר. האם הקפדנו על מימושו, והאם היה צריך לצאת למלחמה כדי לממש אותו? זאת שאלה אחרת, אם אתה רוצה אפשר לדון בזה, אני חושב שהסדרים צריך לממש וצריך לעשות הכל כדי לעמוד על כך שהם התממשו באמת, אבל עם זאת, האם על כל חריגה יוצאים יד למלחמה, אני מחזיר אותך למה שאמרתי קודם.
כן, אבל כשאין לך, אתה עיקרת את האקדח הצבאי שלך ברגע שאמרת, אני מוכן להבליג על הפרות מסוימות, אני לא אצא למלחמה, כי אני איש שלום במהותי, אני ראיתי את נורות המלחמה, לא רוצה לחזור לשם, והצד השני רואה, ובתורת המשחקים הדבר מאוד מאוד פשוט, אם אתה לא רוצה להגיע למלחמה, אני אעשה הכל, כל עוד אני מקבל את האדישות שלך.
זה לא אדישות, זה ממש לא אדישות. זה פעילויות כאלה ואחרות, הצד השני יודע מהי עוצמתי, יש עוד פעם, זה אין פה, תראה, אנחנו תמיד, ואתה בצדק, אחד שמראיין אותי, אתה רוצה שאני אתן לך רצפטים של שחור ולבן. בעולם הזה של מדיניות וביטחון, כמו אגב במרכיבים אחרים, שאתה עוסק ברמה הלאומית, הדברים הם מורכבים, ולכן גם הפתרונים הם מורכבים. אין פה שחור ולבן. יש פה מצבים שצריך לשקול אותם. אתה מגיע להסדר, אתה עושה הסדר. יש מצבים שאת ההסדר הזה עליו צריך לתת למלחמה, ויש מצבים שעשית הסדר והוא לא מתממש, ואתה צריך להבליג בצורה כזאת או אחרת, אבל ידע הצד השני שכוחך במותנך, מה שנקרא. ואני מזכיר אותם, בכוונה אני אומר לך את גבול הצפון. כי גבול הצפון, ואתה יודע שלי יש ביקורת קשה מאוד, הייתה אחרי מלחמת לבנון השנייה, שאני הייתי חלק ממנה, על כך שלא הפעלנו את כל הכוח, ולא הגענו למה שהיינו צריכים להגיע בעיניי, מבחינה צבאית, אבל מבחינה אסטרטגית, בתוצאה שלה, גבול הצפון שקט, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, למרות עוד פעם, שקט אני אומר בגבול לבנון, אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על הזירה הצפונית, הזירה הצפונית בהחלט לא שקטה, בהחלט רוחשת, ובהחלט מסלימה, אבל התחלנו בעניין הזה מהשיחה על ציפי לבנה ועל הסכם נדמה לי 07-01, אם אני זוכר את המספר שלו, הוא היה הסדר של אחרי מלחמה שאפשר לנו לצאת מתוך לבנון, וטוב שיצאנו מלבנון ולא נשארנו שם בתוך לבנון, השקט נשמר, לעומת זה החיזבאללה לא הפסיק את התחמשותו. אני כן יכול לומר לך שלפני מלחמת לבנון השנייה לא היה צבא לבנון בדרום לבנון, היום יש צבא לבנון בדרום לבנון, יש לזה שיקולים לכאן ולכאן. בשורה התחתונה זה לא עניין שאני איש של שלום, אני אמרתי לך קודם, אתה יכול לקרוא לי איש של שלום, אני איש שרוצה מאוד שלום, ונמצא היום בכנסת, ונמצא בכל מקום שאפשר, על מנת לקדם הסדרה, על מנת להוריד את הצורך במלחמה, אבל אני גם בוועדת חוץ וביטחון פועל יום-יום, כדי שצהל יהיה החזק ביותר שרק אפשר, כדי שאם נגיע למלחמה, נעשה אותה בצורה כזאת, שננצח בה, ולא תהיה שאלה לאף אחד אחריה, מי ניצח במלחמה, מה שיאפשר לנו גם לעשות הסדרים מדיניים יותר טובים ממה שעשינו בעבר.
אני רוצה להישאר עוד דקה אחת בנושא הזה של ציפי לבני, ולשאול אותך, האם אתה דיברת על הידע, הניסיון, ויותה בעלת תפקידים מאוד חשובים בעבר, אבל אני רוצה לשאול אותך על הניסיון והיכולת הפוליטיים שלה. היא הרי קיבלה מנדט אחד יותר מהליכוד, ולא הצליחה להרכיב ממשלה. היא דילגה ממפלגה למפלגה, והדברים האלה הם לא בדיוק הופכים אותה לאיזשהו מודל פוליטי ראוי, לכאורה.
תלוי בעיני מי. אני חושב שאדם פוליטי, כאשר הוא מבין שהדרך, המקום שבו הוא נמצא, איננו משרת את האידיאולוגיה שלו, זאת זכותו וחובתו לעבור למקום אחר שבו הוא יוכל לממש את חזונו הפוליטי האידיאולוגי, וזה מה שציפי לבני עשתה. אני מכבד אנשים ולא מגנה אנשים שעוברים ממקום למקום בגלל אידיאולוגיה. יותר מכך, אני
מזכיר לך,
ציפי לבני ניצחה את נתניהו בבחירות ולא הקימה ממשלה, כי לא הסכימה לוותר לתכתיבים פוליטיים שלא היו שהיא לא הסכימה איתם בעניין הזה. אני מכבד את זה. אני יודע שחלק מהציבור, הציבור הישראלי חושב שזאת חולשה פוליטית. אני חושב שזה עוצמה וחוזקה של אדם שעומד על דעתו. בעיניי אמינות, יושר, זה ערך עליון מוביל, ולכן אני חושב שציפי לבני זה חלק מהעניין מדוע אני כל כך מכבד את האישה הזאת ואת היכולות שלה. וכמו שאמרתי, אני חושב שציפי לבני היא מסוג האנשים שנולדו להנהיג, נולדו להוביל, ולכן אני נמצא איתה, ואנחנו נמצא לנו את המקום הטוב ביותר שבו נוכל להשפיע בטוב ביותר על האידיאולוגיה שאנחנו רוצים להגיע אליה, וזה פחות מלחמות, יותר הסדרים, אבל מתוך הרבה מאוד עוצמה.
חבר הכנסת, האלוף במיל, אייל בן ראובן, המחנה הציוני, נוסיף בסוגריים גם התנועה, כיוון שכבר דיברנו על העניין הזה. תודה רבה לך.
חבר בתנועה, בהחלט.
תודה רבה, יום טוב.
בבקשה, תודה גם לך.
אם בימים האחרונים עברנו את ההרס בנתיב האבות ובתפוח מערב, אז הנה מסתבר שבעקבות הגעתם המתקרבת של חתנו של הנשיא האמריקאי ושל שליחו של טראמפ למזרח התיכון, מחליט ראש הממשלה להקפיא את הרס בתי הכפר הבלתי חוקי בסוסיה, וזה קורה למרות שהרבה מאוד כוחות כבר גויסו, גם חיילים, גם אנשי משמר הגבול, לטובת המשימה הזו, ואנחנו רוצים לשוחח על העיכוב הזה, ואיתנו נמצא על קו הטלפון היועץ המשפטי של תנועת רגבים, התנועה שנאבקת מזה לא מעט שנים להריסתו של הכפר הבלתי חוקי בסוסיה. בועז ארזי, שלום לך.
שלום וברכה.
אז ספר לנו קצת, תזכיר לנו ככה נקודות ציון במאבק הזה שלכם, ואז נגיע לאט לאט להחלטה הזאת של נתניהו כרגע.
נקודות ציון במאבק כבר הולכות אחורה הרבה מאוד שנים. כרגע אנחנו נמצאים בעיצומה של עתירה, נקרא לה דו צדדית, מספר 2 בנושא של המאחז בנוואג'ה. כשאני אומר דו צדדית, אני מתכוון לזה שיש עתירה שלנו להריסה ועתירה של הערבים במקום למניעת ההריסה. יש עתירה אחת שכבר התנהלה לפני כ-5 שנים. בסופו של יום העתירה הזאת איכשהו נדחתה על סמך טענות של המדינה שאולי יסדירו, אבל בין לבין במהלך העתירה הבנייה במקום נמשכה. לגבי מבנים אלו, וזה חשוב להזכיר את זה כבר עכשיו, בית המשפט קבע שצריך להרוס אותם, כי אי אפשר לבנות כשבית המשפט אומר להקפיא מצב, אם בונים מבנים במקביל צו כזה, צו ביניים, זה הכי חמור בעיני בית המשפט. בית המשפט כבודו מאוד חשוב לו, ולכן הוא הורה על הריסתם. לאחר שהעתירה הקודמת נגמרה, הוגשו עתירות נוספות, אנחנו ראינו שלא נעשה שום דבר, הערבים הגישו בקשה להסדר שלא התקבלה, אז הם אמרו, אתם עושים לנו דווקא, וכל מיני טענות, באו לבית המשפט, עכשיו יש לנו עתירה נוספת, דו צדדית כזו שמתנהלת. ברור, מעל לכל ספק, המבנים הבלתי חוקיים שנבנו במקביל לעתירה הקודמת, דינם הריסה. ולגבי המבנים האלה, זה ההודעה כרגע, שאומרים שלא הורסים אותם, לכולם היה ברור שהולכים להרוס אותם. הערבים טענו כל הזמן שמדובר במרפאה, אז בית המשפט הוריד את המרפאה. כל פעם הורידו קצת, מתוך 14 מבנים נשארו משהו כמו 6 או 7, וכרגע באה ההודעה שלא הולכים להרוס אותם. למעשה מדובר בבתים ש... לכולם מוסכם, גם למדינה וגם לבית המשפט, שדינה מריסה. זאת אומרת, חשוב להדגיש את זה, כי יש עדיין מבנים, יש מבנים שאומרים אנחנו במחלוקת, נעשה ככה, נעשה אחרת. אלה מבנים שצו ההריסה כבר לגביהם ניתן מזמן.
רגע, אנחנו מדברים כרגע על אותם מבנים שנבנו לאחר העתירה הראשונה, או על המבנים המקוריים?
אנחנו מדברים על מבנים שנבנו תוך כדי העתירה הראשונה, בניגוד לצו ביניים.
אוקיי, עליהם זה 14 מבנים שאמורים היו להרס, וכעת ראש הממשלה מבטא.
נכון, שגם המספר הזה בית משפט קיצץ וצמצם מכל מיני שיקולים הומניטריים, שאם זה היה נעשה במקום אחר, הם לא היו עוברים את סיפור של בית המשפט. למשל, יש שם מרפאה, סוג של אוהל שקוראים לו מרפאה, אז נו, צריך לעשות שם מרפאה. אם היה עכשיו מרפאה בנתיב האבות, אני לא חושב שמישהו היה מונע את הריסתה, בגלל שיש פה מרפאה, זה סתם בדיחה.
כן, אולי צריך להתחיל להקים בניינים שכולם עם השלט של מרפאה.
כן, אני יודע, בניו יורק יש תופעה, יהודים עושים בקומה הראשונה מגורים, בקומה למטה עושים בית כנסת כדי לפתור את עצמם מארנונה. אולי כל יישוב בהתיישבות צריך להיות מרפאה או ארנונה בית כנסת.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי ההחלטה הזאת של נתניהו. אתה אומר, הוא החליט לבטל את ההריסה. אולי מדובר באמת בעיכוב של כמה ימים, בוא ניתן לשליחים הנכבדים האמריקאים לבוא, ללחוץ ידיים, ילכו למקומם, יעברו עוד שבועיים, ואז נחזיר את הכוחות?
נו, אולי, למה אני נשמע סקפטי? בגלל שאנחנו כבר, הרי הסיפור הזה של ההריסה של המבנה מנה הוא כבר 4 שנים על השולחן, הוא לא מאתמול, זה לא שעכשיו, אם היו מזדרזים ועושים את זה, גם לא היינו מגיעים למצב של הלחץ הבינלאומי. תראה, ארגוני השמאל יודעים לעבוד היטב מול הממשל האמריקאי. הם כל הזמן פונים לשם ישירות לאנשים שקבלי החלטות, זורים להם חום בעיניים, מביאים שקרים לשולחן, ומשם יוצא הלחץ על מדינת ישראל, כן, לא להרוס. זה בדיחה.
יש להם עכשיו אוזן קשבת, גם בממשל טראמפ, יש אוזן קשבת נקרא להלשנות של ארגוני השמאל?
אני לא מומחה למערכת יחסים בין ארצות הברית לישראל בעידן טראמפ או בעידן אובמה, באמת זה לא המומחיות שלי, לכן אני לא יכול להתייחס ישירות לשאלה שלך. אבל א', אני יודע שארגוני השמאל ממשיכים לעשות את זה והם עושים, ואני יודע שבמלחקת המדינה יש להם אוזן קשבת. דבר שני, כשביבי אומר לעצמו, אוקיי, אולי גם אני צריך עכשיו להרפות, אז הוא מבטר במקומות שהוא לא צריך לוותר. צריך להבין שהנוואג'ה זה סמל. אנחנו מדברים פה על משהו שהיה צריך להרס ממזמן. אנשים שיש להם בתים ביאטה, אנשים שהציעו להם פתרונות מגורים חלופיים באדמות מדינה שהמדינה תקצה להם, והם לא מוכנים לזוז. הם לא מוכנים לזוז לא בגלל שזה לא נוח או לא נוח להם, מנה שהם מנהלים פה מאבק, והם יודעים שהם מנהלים מאבק גדול יותר ורחב יותר, וכל הפסד כזה בקרב הוא משפיע על המלחמה כולה, ואנחנו צריכים לנצח את הקרבות האלה. אם אנחנו נמשיך ככה, אז היישוב סוסיה יסבול להמשך התיישבות מסביבו. אני אומר לך שרק בשבוע האחרון נוסף שם עוד מבנה במרחב הזה של צפון סוסיה, מרחב נוואג'ה, וזה ימשיך, ובסוף שיהיה אוי 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 ויהיה איזה תקלה וחס ושלום גם משהו ביטחוני, אז יגידו איפה היינו עד היום. אז הנה אנחנו פה וצועקים וצועקים. ביבי צריך להקשיב, ביבי לא צריך לתת עכשיו את ידו להפרת חוק. אני גם מאוד מתפלא על בית המשפט פה, שהוא בכלל נותן ליד, הוא לא נותן ליד, אבל הוא נותן יד בסופו של דבר. גם זה אלה מבנים, באמת צריך להבין, בית המשפט נתן צו לא לבנות במקום, המשיכו לבנות, בית המשפט מחליק על זה. אם אני הייתי עושה דבר כזה, מזמן היו כבר מגלגלים אותי בכל המדרגות והורסים את הבית שלי 3 פעמים.
זאת אומרת, אתה אומר, העצימת עיניים הזאת של בית המשפט, ממה שנקרא ביזיון בית המשפט, זה בעצם נתינת יד למה שקורה.
נכון, ומה שחשוב, חשוב להבין, כל נקודה כזו היא משפיעה על כל מה שקורה בשטח. הפסד בקרב הזה משפיע על כל המלחמה, זה כל הזמן ככה. ואנחנו, יש לנו נטייה כזאת להגיד, טוב, נו, זה כמה מבנים, טוב, זה כמה מבנים. אני אומר לך, כי אחד שעובד, נתעסק עם זה כבר שנים רבות. התופעה הזו שמדינת ישראל לא הורסת בבנייה לא חוקית של ערבי ביהודה ושומרון, היא רק מעודדת את המשך הבנייה ואת יד ההתגברות שלה, ואת המעורבות של גורמים חיצוניים, ואת המעורבות של גורמים בינלאומיים. במקום הזה מעורבים ארגונים מאירופה ומדינות שונות, רשמיים ולא רשמיים. ברור שהלחץ הוא גדול, אבל צריך לעמוד בפרץ מול הלחץ הזה, ושבסופו של דבר שמירת החוק פה היא העניין. יש פה חוק, צריך לשמור עליו. אם לא תשמור עליו, הכל ייפרץ.
ובינתיים אנחנו, זאת אומרת, אין שום סיכוי להערכתך לבשורות מכיוון לשכת ראש הממשלה בעוד כמה שבועות. זאת הערכה.
אני לא, באמת אני לא יודע להעריך את זה. אני חושב שראש הממשלה לא צריך להגיע לסיטואציה עכשיו שהוא מודיע שהוא מכוונתנו להרוס. אני חושב שזה היה חמור מכתחילה. הייתי שמח אם היו בוחנים את זה שוב ומבינים שזה פשוט ביזיון. ביזיון מדינת ישראל גם ברמה המשפטית, גם ברמה הבינלאומית. כל השאר זה כבר באמת הופך להיות מגוחך. איך אתה רוצה לאכוף במקומות אחרים, אם אתה במקום הזה שבית המשפט הורה על הריסה, אתה לא עושה. מה, איזה הצדקה יש לך לדבר הזה?
עורך הדין בועז ארזי, יועץ המשפטי של תנועת רגבים, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
גם לכם, תודה רבה.
ביום שישי הקרוב יצוין מלאות 70 שנה להטבעתה של ספינת הנשק האלטלנה, בידי כוחות צהל. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הטרגי ההוא, אולי לדבר על כמה היבטים פחות מוכרים של של האירוע. ואיתנו נמצא על קו הטלפון מומחה לציונות והיסטוריה עברית, איש אוניברסיטת אריאלה, פרופסור אודי מנור, שלום לך.
שלום, שלום.
וכשאתה מסתכל על הפרשה הזו, אתה לא מסתכל עליה בשחור, לבן, רשעים וצדיקים, הדברים יותר מורכבים.
בהחלט, הדברים הרבה יותר מורכבים, למרות שנגיד את זה מנקודת מבט אחת, לא הייתי משתמש בכל מקרה במושג רשעים וצדיקים, אבל מנקודת מבט אחת של קבלת המרות, יש פה סיפור די פשוט. זאת אומרת, ברגע שהם קיימים מדינה, והמדינה הוכרזה ב-14 במאי, וזה חודש וחצי או חודש ושבוע לפני, והיה כבר הסכם עם האצל, רשימת, נקרא לזה, העבירות על המרות היא ארוכה, היא כוללת לפחות 3-4 תתי פרקים, שהכי מפורסם כמובן זה האונייה עצמה, עצם האונייה שמגיעה לכפר ויטקין, דרך אגב בתיאום עם בן גוריון, אבל כל מה שקורה בחוף בכפר ויטקין זה נגיד האירוע יותר מפורסם, למרות שהאירוע הכי מפורסם זה כמובן חוף תל אביב, אז, אבל במהלך 3 ימים האלו, אם אנחנו פורסים את פרשת אלטלנה בצורה יותר מפורטת, אז האירוע באמת שאתה אומר, ביום שישי מציינים 70 שנה, עד 22 ביוני, אבל ההגעה של האונייה היא ב-20 ביוני, וב-21 ביוני מתנהל הקרב בחוף כפר ויטקין, וכולל השלב הזה של האלבון הגדול ש... סופג מנחם בגין, שמפקד בחטיבת אלכסנדרוני בשטח, מתייחס אליו כאל אזרח, ולא בצורה מספיק מכובדת, כי בכל זאת הוא מנהיג של תנועה פוליטית חשובה. אבל בין לבין יש תהליך של עריקה, של לא מעט חיילי צהל, כבר לבושים ומדי צהל, רק שבמקור, עד לפני חודש לפני זה, או חודשיים לפני זה, הם היו אנשי אצל, וכשהם שומעים שאונייה של אצל מגיעה למדינת ישראל, אז הם בעצם לוטשים את היחידות שלהם ועושים כמה פעולות שהן מנקודת מבט של קבלת המרות. יש פה מה שנקרא עשיית שבת לעצמם, ולמאזיני ערוץ 7 אני יכול בקלות להסגיר את הפרשה המפורסמת מהתלמוד, שבה רבן גמליאל אומר לרבן יהושע, אני גוזר עליך לבוא במקלך ובתרמלך ביום שעל פי חשבונך יום כיפור. כן, ללמדנו שחשבון לאומי נעשה גם תחת העניין הזה של שופטים ושוטרים תיתן בשעריך, זאת אומרת, חייבת להיות פה שהיא מרות, כן?
זאת אומרת, אתה אומר לנו
זה, כך. זה נגיד הסיפור הגדול, כן. זה נגיד הסיפור הגדול שהוא בעצם המורשת. עכשיו, יש בתוך הדבר הזה המון פוליטיקה פנימית, שבאמת הופכת את העניין הזה להרבה הרבה הרבה יותר מורכב, גם בימין וגם בשמאל. אבל אני אתן לך לשאול שאלות כדי שאני לא...
לא, אני אומר, אתה יכול להשתלט חופשי, אין שום בעיה. אני אומר, בעצם, מה שאתה אומר לנו זה כך, אנחנו רגילים להסתכל ולומר, במספר הקורבנות, בסופה של הפרשה הזאת, יש לנו אירוע טרגי שהקורבן שלו הוא ארגון האצל, והקורבן האישי זה אולי בגין ואנשים שנמצאים סביבו, אבל... ליורים יש היגיון מאחורי המעשה שלהם, אז ההיגיון הזה אומר כמה מדינה, ויש תג מחיר לפעולת מרי.
בדיוק, וכמובן שהוויכוח התקיים גם בצד שקיבל את ההנחה הזאת, איך אמר מקס ובר, מדינה זה ארגון שיש לו מונופול על האלימות, זאת אומרת לא ייתכן צבא פרטי, הרי אחר כך בן גוריון התעמת עם אנשי הפלמ"ח, שהם תמיד גילו נאמנות מוחלטת להנהגה, מאז הקמתם ב-1941, אבל למרות זאת הוא אומר, גם הפלמ"ח חל עליו חשדנות של איזושהי סטייה או נטייה או הטייה פוליטית, ולכן גם את הפלמ"ח צריך לחסל. קל וחומר, ארגון כמו האצ"ל או ארגון כמו הלח"י, כן? אבל היו בהנהגה של המדינה, בממשלה, אנשים שאמרו, נכון, אבל לא צריך להפעיל כוח, או צריך להפעיל את הכוח בצורה... יותר מדתית. התוצאות של התוצאות בדמים היו, אם אני זוכר טוב את המספרים, 16 חללים שבאו מצד של אצל, ו3 מצד, נקרא זה מצד השני, זה די אבסורד לקרוא את זה, בסופו של דבר, זה יהודים שהורגים יהודים על רקע מאמץ של כל אותם יהודים, כל אותם 19 יהודים ששילמו בחייהם ועוד מאות אלפים אחרים, שממש באותה רגע, באותם רגעים, עסוקים בלהגן על מדינה שמותקפת על ידי כמה צבאות ערבים, כן? זאת אומרת, יש פה סיטואציה שכמובן בריאה לאחור, אפשר להגיד, אם צריך לבחור מילה אחת, זו סיטואציה מביישת. זאת אומרת, היינו רוצים שלא יהיה את הקטם הזה בתולדות מדינת ישראל בכלל ובפרט 5 שבועות אחר שהיא נולדה, אבל מכיוון שההיסטוריה לא מתחשבת ברגשות שלנו, אז אנחנו היסטוריונים, כל מה שנותר לנו זה לנתח את ההיסטוריה. אז אני אומר, קודם כל יש ויכוח בתוך הממשלה, נגיד שר כמו גרינבוים מתנגד ליד הקשה שמפעיל בן גוריון. בן גוריון יש לו נטייה, והיא לא התחילה ב-48 והיא לא הפסיקה ב-48, לנצל מצבי משבר שכמובן הוא לא ממציא אותם, לפעמים הוא כן המציא משברים, במקרה הזה הוא לא המציא את המשבר, אבל כן, איך אומרים היום, למנף את המשבר בשביל לחדד עמדות גם מול שותפיו ולא רק מול יריביו. אותו דבר קורה גם בצד השני, זה דבר מרתק, הרי את האונייה באלטלנה מציידים צרפתים, בנשק צרפתי, ודי ברור שיש להם אינטרסים משלהם, שקשורים אולי אפילו לתקופה שלפני שהבריטים עזבו את הארץ, מכיוון שהאונייה התחילה להתארגן חודשים ארוכים קודם. אבל האונייה יוצאת בכוונת מכוון בזמן ההפוגה הראשונה, שמתחילה בשבעה ביוני, ובעצם אמורה למשך בערך חודש, ובזמן ההפוגה הזאת, על פי הכללים של האום, שבאותה תקופה יש להזכיר ארגון הרבה יותר רציני מאשר היום, היום זה ארגון שכולו חוכא ואטלולא, אולי חוץ ממועצת הביטחון, אבל אז מדובר בארגון הרבה יותר רציני, וישראל של בן גוריון בוודאי רוצה, איך אומרים, לקבל את המרות פחות או יותר של המשפט הבינלאומי, ואז בזמן ההפוגה לא אמורות להיכנס אוניות של נשק. כן? עכשיו, ברגע שהאונייה הזאת יוצאת מצרפת בכוונת מכוון, מי שמוציא אותה מצרפת זה אנשי אצל, שהם בעצם מתנגדים לקו של בגין, שמבין שעם הקמת המדינה, תנועת חירות, כן, כל הארגון, האצל וכן הלאה, צריך לעבור מטמורפוזה מארגון שניהל את המרד, כמו שנקרא הספר של בגין, נגד הבריטים, בעצם בשביל עצמאות ישראל או חירות ישראל. ברגע שישראל קיימת, כן, אז בגין מבין שצריך לעשות טרנספורמציה של האנרגיות של הימין הרוויזיוניסטי לפסים מפלגתיים. אבל יש אנשים ברוויזיוניזם, באצל הרוויזיוניסטי, שאומרים על גופתנו המתה. אנחנו לא עכשיו נעבור להיות איזה ארגון של מלקטי פתקאות ומנפחי מצעים מפלגתיים וקואליציות וגואליציות וועדות כנסת וכל היום קטנות, כן? הרי תמיד הרוויזיוניזם בז ליום קטנות, אז מה עכשיו הוא שתף פעולה עם מדינה שקמה? ולכן בצידוק שהוא גם כן קצת פורמליסטי, אנשי אצל לא אומרים אנחנו מביאים נשק, למדינה, בעצם שנלחם על ירושלים, הרי לפי ההצעה של האום, ירושלים היא עיר בינלאומית. ולכן אנחנו לא נלחמים את המלחמה של בן גוריון או של מדינת ישראל, אנחנו בעצם מביאים נשק לאנשינו שנמצאים בירושלים. כמובן שמבחינת בן גוריון הדבר הזה הוא לא למסע ומתן, הרי צריך לזכור במגילת העצמאות ירושלים לא נזכרת בכוונת מכוון כדי להשאיר את הדברים פתוחים, הרי בן גוריון לא מבסס לגבולות החלוקה, הוא כמובן צמח על ההחלטה של האום, שנותנת גיבוי להקמתה של מדינה יהודית, אבל הוא לא שמח על הגבולות, ועכשיו שנוצרה סיטואציה של מלחמה, ברור שהגבולות הולכים להשתנות, בוודאי בעניין של ירושלים. ולכן הוא לא מקבל את העניין הפורמליסטי הזה, כביכול שזה תירוץ. אבל בגין נמצא, מהבחינה הזאת, הוא נמצא בצד של בן גוריון, אבל מהבחינה אחרת הוא נמצא מול בן גוריון. ולכן יש פה סוג של טרגדיה, שהיא נובעת מהדינמיקה של הפוליטיקה. ואת הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, מכיוון שהוא הכרחי בשביל להבין את, נגיד, את הנאום המפורסם שבגין עושה באותו יום, בחוברים עם תומי קרב והרובו, אחרי שהמלך נפל על חרבו, הוא נהיה צללה למים, ב-22 ביוני הוא נושא את הנאום המפורסם שלו, שבעצם שם הוא באמת קודם כל מתגאה בזה שלא האצל תרם למלחמת האחים, הוא בעצם מטיל את האשמה, כמובן שההיסטוריון יגיד לא בצדק על הצד של בן גוריון, אבל מה שיותר חשוב הוא באמת מנסה לרתום את האנרגיה של מאזיניו, אנשי האצל, אנשי תנועת החירות, לכיוון נקרא לזה פוליטי מפלגתי. זה בגין גם כן היה אומן לא קטן למנף מצבי משבר. עכשיו, עוד הערה אחת צריך להגיד משהו על המישור, נקרא לזה המישור, במישור הטקטי, כן? יש פה איזושהי סיטואציה די מוזרה, מה שמתרחש ב-22 ביוני. עם הזמן נוצר המושג הזה של התותח הקדוש, וכן, אנחנו מכירים את ה... כן. ובן גוריון היה לו נטייה להגיד כל מיני דברים שמישהו אחר, שאחרים אחר כך התחרטו בשבילו. אני לא יודע אם הוא התחרט, אבל אחרים כמובן מהצד השני, מהצד שלו, מהצד הפוליטי שלו, התחרטו על מה זה פותח קדוש. פותח או לא קדוש? בן גוריון, צריך להגיד, תמיד דיבר בגנותו של הנשק, ואומר מלחמה בכלל, צבא, זה דבר אנטי-אנושי ואנטי-דמוקרטי, ולנו ברירה, ואנחנו חזים הנשק כי דורשים את רעתנו. אז מה הקדושה של תותח? אז בואו נדבר רגע לתותח. מה קורה באמת ביום 22 ביוני לקראת השעה 4 אחר הצהריים? אכן בן גוריון מורה ליחידה של חיל תותחנים להביא סוללה של שלושה תותחים שם מול האונייה, והקצין במקום עסוק בלעשות את מה שעושה נוהל של קצין תותחנים, לקחת פגז, מה שנקרא ברק אשן, פגז שעושה סימן בזמן שמתפוצץ, רק לסמן כדי שהתותחן יוכל לכוון. אז עושים פגז אחד אוברשוט מעבר לאונייה, פגז אחד אנדרשוט, ואז בקליק, יודעים שהפגז השלישי, אם וכאשר תינתן הפקודה, זה כבר יהיה פגז אמיתי, לא ברק אשן, והוא כמובן פוגע באונייה, כי כבר התותח קויאל. מה שקורה, שזה טרגדיה של המצבים הקטנים, שהם אפילו לא טקטיים, אלא זה ממש ברמה של הפרסה של הסוס, אחד מהפגזים הראשונים, משני הפגזי כיוון האלו, נוחת על הסיפון, ומכיוון שזה ברק, פגז שהוא ברק אשן, הוא פגז שמייצר את השריפה המפורסמת, שיצרה את התמונה המפורסמת של האשן השחור המתאמר מעל האונייה. כן, בשלב הזה כמובן קרבות של יריות מתנהלים בין כוחות של צהל, בעיקר אנשי פלמח, אלון נקלע למקום ורבין באיזשהו שלב נקלע למקום, והוא הקצין הבכיר, אז הוא מקבל מעשה את הפקודה, הוא בסך הכל יצא לחופשה רבין לפגוש את חברתו לאה לימים אשתו, ברגע שנוצרה הסיטואציה הזאת, אז כמובן בתור הקצין הבכיר בשטח הוא קיבל הוראה לנהל את העניינים, והאצל מתפרע ברחוב הירקון, ורחוב הירקון באותה תקופה הזה נמצאים כל המטות של, של, של צהל, חיל הים והפלמח ואחרים, ובקרבות העיריות אלו גם כן נופלים אנשים, וגם מובן נפצעים אנשים, וכל יש פה סיטואציה של כאוס מוחלט, שאני חוזר לנקודת המוצא של השיחה שלנו, היא בעצם ביטוי לחוסר היכולת של לפחות חלק מאזרחי ישראל, צריך להגיד לפנות האצבע מאשימה, אנשי יצר במפורש לקבל מרות של מדינה שזאת נולדה. אחר כך היה כמובן האפטר שוק, או האפילוג אם אתה רוצה, 200 עצורים, שעם הזמן שחררו את כולם, היו כאלה שלא שחררו כך מהר, בן גוריון הייתה לו גם כן נטייה לנטור דינה, וזהו, והפרשה הזאת הפכה להיות, כמו שאמרתי קודם, לקטם די שחור על עברה של ישראל. אבל אני אומר, פרקי מורשת, הנטייה הישראלית לזכור את ההרוגים היא מובנת. הישראלים מאוד מאוד רגישים לעניין הזה, בכלל ובפרט שיהודי הורג יהודי. אבל הסיפור הגדול פה באמת, זה באמת מה זה נקרא מדינה, מה זה נקרא קבלת מרות, מה זה נקרא קבלת דין הבוחר, במקרה הזה, או דין הריבון. ותאבל לא נשלם, כן? אני חושב שזה הסיפור הגדול של אלטלנה, כמובן. ודבר נוסף, זה הפוליטיקה הפנימית, איך בגין מצליח לבכל זאת לתמרן את האנשים שלו, לעשות את המטמורפוזה מתנועה הירואית, לוחמנית של מרד, לתנועה פוליטית, שעם הזמן אפילו צריכה לכבוש את השלטון באופן הלגיטימי, דרך הקלפי ב-1977,
לפני שאנחנו נפרדים ככה, אני שומע את נימת הסיכום והמעבר כמעט לימינו. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נוהגים בדרך לזכור את הרוגי האצל, ה-16, אבל כמו שציינת, היו גם שלושה מהצד השני. בגין לעומת זאת אמר, לא יורים ולא יריעה אחת, כי לא תהיה מלחמת אחים. מי הרג את השלושה של אנשי הצהל?
בגין אמר, הוא דיבר מהרהורי נפשו, יריות נורו משני הצדדים, ההרוגים הראשונים נפלו כבר בכפר ויטקין, כן? ולכן, תראה, שוב, הטרגדיה של ההרוגים כמובן מאפילה על כל הסיפור, אבל ההיסטוריון צריך, איך אומרים, להתאמץ, לבלוע את הרוק ולהסתכל על התמונה העקרונית, והתמונה העקרונית די פשוטה, גם אם לא היה נפצע כאילו חייל צהל אחד, נגיד בוא רכנס, הניסים קורים, כן, אבל לא תמיד. אבל בוא נגיד, ונשחק את הטוענים הרי שהיסטוריונים אסור להם להגיד אם. זה לא נכון. מבחינה מתודולוגית, האם הוא חיוני, כיוון שהוא מה שאצל, נגיד, אצל ביולוגים, זה קבוצת ביקורת, זה המבחנה הפתוחה. לעומת המבחנה הסגורה, אם להם לחזור לדוגמה המפורסמת של המצאת האנטיביוטיקה. אז האם היא שאלה הכרחית. בוא נגיד שלא היה נפגע ולו חייל אחד, אני לא מדבר על הרוגים, אפילו לא פצוע אחד, אפילו לא נקע. בסדר? גם אז השאלה העקרונית עומדת בעינה. גם אז המעשה של חיילי אצל, חיילי צהל לשעבר, חיילי אצל שעוזבים את הבסיסים שלהם בצריפין למשל, יוצאים לכביש החוף, מה שהיום כביש 4, עוצרים בכוח, ביומי נשק, מכונית של צהל, שיושב בפנים קצין, שמחזיק, קצין צהל שמחזיק תעודות, וביומי נשק מובילים אותו לתוך תל אביב, כי הם יודעים שהוא יכול בכל מחסום, מחסומים שצהל קיבל פקודה לשים כדי לחסוך צרות, פורצים מחסומים, זה דרך אחת שפרצו מחסום, דרך אחרת פשוט חיילי אצל, סליחה הפעם אני חוזר, אני חוטא בלשוני, חיילי צהל, שהם לשעבר אנשי אצל פורצים מחסומים של צהל. זאת אומרת, יש פה העניין הזה של אי קבלת המרות, אני יכול להבין את זה, כן? אנחנו אומרים, עידנה דריתך, בסדר. נסיבות מקלות, כן? זה מדובר על תקופה אידיאולוגית, והיה דם רע בין הימין לשמאל, היה סזון, והיו השמצות הדדיות, וכן הלאה וכן הלאה. הכל נכון, הכל נכון, אבל כשאני מסתכל על זה באמת בריאה לאחור בתור אזרח ישראלי, אחרי 70 שנה, אני חייב לומר די בגאווה, זאת אומרת, אחרי שהתחלנו עם הבושה, אני מסתכל בגאווה לאחור, ואני רואה שגם אירוע דרמטי, כמו למשל מה שקוראים ההתנתקות, או מה שאחרים קוראים הגירוש, עבר מבחינה הזאת של מלחמת אזרחים פוטנציאלית מאוד מאוד אלימה, עבר יחסית בשלום, כן? ואני חושב שזה תעודת כבוד לחברה הישראלית, היא למדה משהו, היא למדה משהו, גם, הרי אני חוזר רגע למהפך של 77, היו דיבורים, אמרו, אי אפשר לבסור את השלטון לימין, הם ירסו את המדינה, והאנשים שניהלו את המדינה, בין אם זה הרבין או אלון או אחרים, אמרו, מה זאת אומרת, זה הכרעת הבוחר, ואין שום סיבה, ואל תפכו את, כאילו, היו אנשים שאמרו, בוא נתחיל להכפיש את בגין, ראש הממשלה הנבחר, כטרוריסט, כי הוא היה טרוריסט בשנות ה-40. מה זאת אומרת? אמרו, מה זאת אומרת, הוא מנהיג של תנועה פוליטית, הפסדנו בקלפי, עכשיו הוא מרכיב קואליציה, יש לנו רק מדינה אחת, איך רבין נהג לומר, אין לנו מדינה ספר. והגישה הזאת של רבין, אין לנו מדינה ספר, היא בעצם צורה מאוד, נקרא לזה, עממית, לומר את עומק הדברים שעומדת, שלדעתי עומדים בסיפור של אלטלנה, מעבר באמת הטרגדיה.
אוקיי, נראה שאנחנו נמשיך ללמוד את הפרשה הזאת.
חייבים, חייבים.
ככל שניתקל בעוד ועוד אירועים שנצטרך להתמודד איתם, ויעמידו את כל הנושא הזה של נאמנות
לדיון. עוד משפט אחד, אני חייב לומר שאני בתור, כשאני מלמד גם באוניברסיטת אריאל ואני מלמד גם במכללת אורנים, אני מלמד תולדות מדינת ישראל, זאת הפרשה שעימה אני פותח, ואני אומר לסטודנטים שלי, אתם מוזמנים לא להקשיב לי לכל הסמסטר, רק תעשו לי טובה, את הנושא הזה תלמדו ברצינות, כי זה שורש העניין, מקופלים בו כל כך הרבה דברים שפשוט חבל שהדברים, שהסיפור של אלטלנה לא מספיק מוכר, וכשהוא מוכר, זה מוכר בצורה קצת חלקית. תודה על ההזדמנות, איך אומרים, להרחיב דעת.
הפרופסור רודי מנור, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך, כל טוב.
עד כאן יומן לפי שעה שגלש קצת מעט מעבר לרגיל. אנחנו מודים כמובן לאורחי היומן, לשר זאב אלקין, לחבר הכנסת אלוף במילי אייל בן ראובן, לעורך הדין בועז הרזי, לחבר הכנסת לשעבר אלוף משנה במיל משה פלד, לפרופסור אודי מנור, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.